עירובין, דף ממלף, מתחילים בעזרת השם, דף מם עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, במילים, ואמר רבא. בשבת קודש, כל יהודי זוכה לקבל תוספת על הנשמה, נשמה יתרה. מביא החידה, ש... ככל שהאדם יותר מתקדש וחוזר בתשובה ביום שישי, הוא זוכה לנשמה יתרה ברמה גדולה יותר. וזה הסיבה שתלמידי חכמים היו נוהגים להתענות בערב שבת. זה מה שהגמרא מביאה פה, ואמר רבא, כי אבינן ברב הונא, כשהיינו בישיבתו, בבית מדרשו של רב הונא, איבא איילן, הסתפקנו בשאלה. ברבי רב דעתיו בתעניתה במעלי שבתה. תלמיד חכם שיושב בתענית בערב שבת. מהו להשלומי? האם הוא יכול להשלים ולסיים את התענית עד הלילה, למרות שהוא ייכנס לשבת, תוך כדי שהוא מעונה? יש הסבר נוסף. למה דרכם של תלמידי חכמים להתענות ביום שישי? דבר פלא. כותב המאירי בספר מגן אבות, עניין חף ג', שהתלמידי חכמים היו לומדים כל השבוע אצל רבותיהם, וביום שישי היו משננים את תלמודם של כל השבוע, ולא היה להם זמן לאכול, לכן הם היו בתענית. הסבר שלישי, שהוא גם כן מובא בהלכה, ובשולחן ערוך גם, בסימן ריש ממתת, שדרך תלמידי חכמים, חסידים ואנשי מעשה הוא מביא, להתענות בערב שבת, כדי שיוכלו את סעודת שבת לתיאבון. אנחנו מביא שם להלכה. אבל הפוסקים בזמננו מביאים שאדם שהוא יתענה כל יום שישי, והוא יבוא לשבת מסוחרר, ויכול להיות שאחר כך הוא יאכל, זה רק יעשה לו לא טוב, כי הוא יאכל תענית. אחרי זה הם אוכלים אוכל כבד, זה רק עושה את הבן אדם פחות מיושב. עדיף כבר שיתאם ויאכל כמו שהוא רגיל, אולי קצת פחות. כל אחד לפי מה שהוא אדם, שיגיע לשבת קודש, במאור פנים, צלילות הדעת, לכבד ולקבל פני שבת המלכה בזמירות, שירות ותשבחות, בטיבול של דברי תורה מתוקים מדבש, בשמחה ואושר ורוב קול. בכל אופן, אלה הם השלושה טעמים שמובאים. למה התלמידי חכמים מתענים בערב שבת? טעם הראשון שהבאנו זה בשביל שאדם יוכל לעשות חשבון הנפש, לחזור בתשובה, כדי שיקבל תוספת של נשמה יתירה. טעם שני זה... כיוון שפשוט התלמידי חכמים לא היה להם זמן לאכול, הם היו עסוקים בשינון של כל הלימוד של השבוע. והטעם השלישי, מה שנוגע גם להלכה, זה כדי שיהיה תיאבון לאכול את סעודת השבת המלכה. בכל אופן, שאלו את רב הונא, אלה שעושים תענית בערב שבת, מהו להשלומי? האם אפשר לסיים את זה עד הלילה? לא אבי בידי, רב הונא לא ידע לענות להם תשובה. עתי לקמי דרב יהודה. אומר רבא, הלכתי, שאלתי אחר כך את רב יהודה, האם מותר להשלים את התענית ביום שישי גם בכניסת שבת ולהתענות עד צאת הכוכבים או לא, ולא אבא בידי, גם הוא לא ענה לי תשובה. אמר רבא, בוא נענה בעצמנו תשובה לשאלה הזאת. נחזי ענן, דתניה, יש ברייתא שם כתוב, שאם חל צום תשעה באב במוצאי שבת, זה יכול להיות באחד מתוך שתי אפשרויות. או תשעה באב שחל להיות בשבת, ואז הוא נדחה ליום ראשון, אז בפועל צמים במוצאי שבת. אפשרות שנייה, וכן, ערב תשעה באב שחל להיות בשבת. שבת זה ערב תשעה באב, אז מוצאי שבת זה תשעה באב בעצמו. מה עושים סעודה שלישית? האם אוכלים סעודה מפסקת, כמו שאוכלים כל פעם בערב תשעה באב, שהסעודה שבה מפסיקים את האכילה לקראת הצום, לא אוכלים יותר מתבשיל אחד, או שמותר לאכול יותר מתבשיל אחד בגלל שזה שבת. הברייתא כותבת, אוכל ושותה כל צורכו, ומעלה על שולחנו אפילו כסעודת שלמה בשעתו. שלמה המלך היה המלך על עם ישראל, זה היה הזמן הכי הכי מלכותי, עם השפע הכי גדול בהיסטוריה של עם ישראל. בשעתו, בזמן שהוא עוד היה מלך. למה? כי היה זמן ששלמה המלך כבר לא היה מלך. אז בזמן מלכותו של שלמה המלך, הרי על שולחנו היה סעודה, סעודת מלכים, גדולה מאוד. אפילו סעודה כזאת אדם יכול לעלות על שולחנו, סעודה שלישית, ולא עושים סעודה מפסקת כמו שעושים בדרך כלל כשזה חל בימות החול. ואם חל תשעה באב להיות לפני שבת, ביום שישי, ואז צמים ביום שישי, חל להיות תשעה באב בערב שבת, אז סמוך לשבת, מביאים לו ביצה, ואוכל, ולא משלים את הצום, כדי שלא ייכנס לשבת, כשהוא מעונה. אז יש לנו תשובה לשאלה ששאלנו. אתם תלמידי חכמים, שצמים בערב שבת, האם מותר להם להשלים את הצום? נראה מפה שלא. זה דעה אחת. הגמרא מביאה חיזוק לדעה הזאת. תניא אמר רבי יהודה, פעם אחת היינו יושבים לפני רבי עקיבא. רבי עקיבא היה בזמן של, בדור של החורבן עצמו. היינו יושבים לפני רבי עקיבא. תאר לעצמנו, מה זה תשעה באב אצל רבי עקיבא? אי אפשר אפילו לתפוס. איזה אבלות קשה, קודרת. ותשעה באב שחל להיות בערב שבת היה. והביאו לו לרבי עקיבא ביצה מגולגלת, הכוונה מבושלת קצת, וגמעה בלא מלח. ולא שהיה תאב לה, הוא לא היה תאב לביצה הזאת. זה לא פלא שלא היה תאב לביצה. כשרבי עקיבא התאבל על חורבן בית המקדש, לא היה לו שום חשק מן הסתם להכניס לפה שום דבר. הוא לא היה תאב לאותה ביצה. למה בכל זאת הוא אכל את זה? אז רבי יהודה למד שהסיבה היא, אלא להראות לתלמידים הלכה, שאפילו צום תשעה באב, שחל להיות בערב שבת, לא נכנסים לשבת בצום, אלא סמוך לכניסת השבת, צריך לאכול משהו, לטעום איזושהי ביצה. כך סבר רבי יהודה, שזה הסיבה שרבי עקיבא אכל את הביצה הזאת. התוספות פה מביא בסוגריים, מתוספות שנץ, התוספות הראשון, ביצה מגולגלת, דבר מאוד מעניין, מפירוש רבינו חננאל. קבלה בידינו כי רבי עקיבא אותה שנה מסוכן היה, הוא לא היה בריא, ולכן היה אסור לו לצום. בכל זאת הוא צמת את הענית, אבל ממש לקראת סוף הצום, הביאו לרבי עקיבא הרופאים לגמי הביצה מגולגלת באחרית היום. זה היה הסיפור, רבי עקיבא פשוט היה חייב לשבור את הצום, כי הוא היה בן אדם מסוכן, היה במצב של סכנה אם הוא לא יאכל. ורבי יהודה לא דקדק, לפיכך שמח על מה שראה, ולא ידע עיקר על מה עשה. זאת אומרת, רבי יהודה ראה שרבי עקיבא אוכל, אז הוא למד מזה שהוא בא ללמד אותם הלכה. אבל אומר רבינו חננאל, קבלה בידינו, שלא זה היה הסיבה שרבי עקיבא אכל את הביצה המגולגלת, אלא בגלל שהוא היה במצב של סכנה, לכן הוא אכל. באמת להלכה לא פוסקים כמו דבריו של רבי יהודה, אלא כמו דבריו של רבי יוסי. רבי יוסי אומר, גם כשיש תענית בערב שבת, מתענה ומשלים. וההוכחה לזה, אמר להם רבי יוסי לחכמים, יא אתם עודים לי בתשעה באב שחל להיות ביום ראשון. זאת אומרת, במוצאי שבת במילים אחרות. אתם לא מודים לי שמתחילים את הצום קצת לפני, דהיינו עוד מבעוד יום של שבת, הרי לא ממשיכים לאכול, כשתשעה באב חל מוצאי שבת, לא אוכלים אחרי השקיעה. זאת אומרת, מתחילים כבר את הצום עוד בסוף השבת. אז יהיה אתם מודים לי בתשעה באב שחל להיות באחד בשבת שמפסיק לאכול לפני תחילת תשעה באב מבעוד יום של שבת? אמרו לו, אבל אמת, מסכימים. אמר להם, אם אפשר לצום בסוף השבת בשביל תשעה באב, להתחיל את הצום, אז למה שיהיה אסור לצום בתחילת השבת בשביל סוף הצום של יום שישי? מה לי להיכנס בה כשהוא מעונה? מה לי לצאת ממנה כשהוא מעונה? מה זה משנה אם אני נכנס לשבת בצום? דיינו, כשחל תשעה באב ביום שישי, אז להשלים את הצום עד צאת הכוכבים, למרות שנכנסים לשבת שהוא מעונה, כמו שמותר להתחיל את הצום, למרות שזה עדיין, שזה עדיין שבת, מתחילים את הצום קצת לפני צאת הכוכבים, את הצום כשהוא חל במוצאי שבת. אמרו לו, מה השוואה בכלל? אם אמרת לי לצאת ממנה כשהוא מעונה, זה נקרא מעונה? שהרי אכל ושתה כל היום כולו, מה זה שבת? אכל הרבה. אז עכשיו, כשבאדם לא אוכל סוף היום, לא בטוח שהוא מסוגל להכניס משהו בכלל לפה, זה נקרא לצום. אחרי שמאדם אכל ואכל, והוא לא מסוגל לאכול יותר, והוא לא אוכל, זה לא נקרא שהוא צם. תאמר להיכנס בה כשהוא מעונה, שלא אכל ושתה כל היום כולו, ועכשיו הוא כולו בסוף הצום, זה הכי קשה. ככה להיכנס לשבת, זה כבוד השבת. בכל זאת, ואמר, אולה, הלכה כרבי יוסי, שתשעה באב שחל ביום שישי, צמים עד צאת הכוכבים, נכנסים לשבת כשהוא מעונה. כמובן, כדאי, צריך מיד לסיים את התפילה מוקדם, לעשות קידוש מהר, כדי שכמה שפחות לצום בשבת, אבל אפשר להשלים את הצום. אז מכאן, רבא גם רוצה ללמוד, שיהיה לתלמידי חכמים מותר, כשהם צמים ביום שישי, להשלים את הצום, אפילו עד צאת הכוכבים. שאלת הגמרא, ומעבדינן כרבי יוסי? אתה אומר הלכה כרבי יוסי, שאפשר להשלים את הצום גם עד צאת הכוכבים, ביום שישי, זאת אומרת להיכנס לשבת בצום. ורמיני, יש לי סתירה, למדנו בתענית, אין גוזרים תענית על הציבור בראשי חודשים. אתה לא יכול לגזור תענית שיהיה צום, תענית ציבור על גשמים למשל, אם לא ירד גשם, אז יש מציאות שעושים תענית, או שחלילה לא תהיה צרה על הציבור, אז יכולים לעשות תענית. לא עושים תענית, והתאריך נקבע לראש חודש. וכן לא עושים תענית, שהתאריך של התענית נקבע בחנוכה ובפורים. אבל ואם התחילו, אם התחילו סדר של תעניות, למשל לא יורד גשם, אז עושים סדרה של תעניות, ונמצאים פה בתוך הסדרה, ובתוך הימים יוצא גם חנוכה או פורים או ראש חודש, אין מפסיקים. זאת אומרת שצמים גם בראש חודש ובחנוכה ובפורים, אם זה חלק מסדרה שלמה. דברי רבן גמליאל. אמר רבי מאיר, אף על פי שאמר רבן גמליאל, אין מפסיקים, שלא מפסיקים את הסדרה. דהיינו, מכיוון שיש פה נאמר שני, חמישי ושני צמים, אז אם נאמר חמישי יוצא פורים, אז יצומו גם בפורים. אז אפילו שרבן גמליאל אמר שיצומו באותם ימים שלא מתחילים בהם צום, מודה שהיה שאין משלימים. אמנם מתחילים את היום בצום, אבל מכיוון שזה יום שמח, יום של חג, אז לא משלימים את הצום עד צאת הכוכבים, אלא סמוך לסוף הצום, תואמים משהו. כי זה ימים שאסור לתנות בהם. וכן, אין משלימים את התענית בתשעה באב שחל להיות בערב שבת. כבר אתה רואה שלא פוסקים כמו רבי יוסי, אלא תשעה באב שחל להיות בערב שבת, לא משלימים את הצום. ותניה, לאחר פטירתו של רבן גמליאל, ככה הגרסה, נכנס רבי יהושע להפר את דבריו. עד עכשיו פסקנו כמו רבן גמליאל, שלא משלימים את התענית כשזה חל תשעה באב ערב שבת, אלא קצת לפני כניסת השבת תואמים משהו. רבי יהושע בא לבטל את זה, להגיד שכן ישלימו את התענית עד צאת הכוכבים. עמד רבן יוחנן בן נורי על רגליו ואמר, חזה ענה, רואה אני, דבטר רישא גוף האזיל. הגוף הולך אחרי הראש. אנחנו צריכים ללכת אחרי דברי הראשונים. אולי יש כאן גם רמז על ראש השנה. כל השנה הולך אחרי ראש השנה, וראש השנה נקצב מה שיהיה כל השנה כולה. כל הגוף הולך אחרי הראש. שמגזור עלינו גזרות טובות, שנה טובה ומבורכת. אחרי הראש, הגוף הולך. כל ימיו של רבן גמליאל, שהוא כביכול הראש, קבענו הלכה כמותו, שאם יש תשעה באב שחל בערב שבת, קצת לפני כניסת שבת תואמים, לא משלימים את הצום בשבת. עכשיו אתה מבקש לבטל דבריו? יהושע, אין שומעים לך, שכבר נקבעה הלכה כרבן גמליאל, ולא היה אדם שירר בדבר כלום. הסכימו לקבוע הלכה כרבן גמליאל? אז איך אולה אמר על החקר רבי יוסי, שאם חל תשעה באב בערב שבת, משלימים עד צאת הכוכבים ונכנסים לשבת בצום? עונה הגמרא, כן. בדורו של רבן גמליאל, עבוד כרבן גמליאל. זה היה לפני דורו של רבי יוסי. אבל בדורו של רבי יוסי שהיה אחר כך, עבוד כרבי יוסי והשלימו את התענית, גם עד כניסת שבת, עד צאת הכוכבים. ולהלכה נפסק, כמו דעתו של רבי יוסי. בסדר? אז אחרי דורו של רבן גמליאל, בדורו של רבי יוסי, בוודאי נפסק כמו דבריו של רבי יוסי, שכשחל תשעה באב בערב שבת, משלימים את הצום עד צאת הכוכבים, למרות שזה נכנס ונוגס כביכול בשבת. אבל בדורו של רבן גמליאל זה נראה שלא פסקו ככה, אלא כן היו תואמים קצת לפני סוף הצום. שואלת הגמרא, ובדורו של רבן גמליאל, עבוד כרבן גמליאל, שלא השלימו את הצום בערב שבת, תשעה באב שחל בערב שבת? והתניא, אמר רבי אלעזר ברבי צדוק, שהוא היה בדורו של רבן גמליאל. אני מבני סנאב בן בנימין, שהוא זכה להיות מאותם אנשים חכמים, חכם לב ייקח מצוות, סנאב בן בנימין. כשעלו לבנות את בית המקדש, בית שני, הייתה עניות, עניות קשה בעם ישראל, ולא היה אפילו עצים למערכה. ועמדו כמה משפחות, והם אלה שסיפקו את העצים לבית המקדש, והם זכו באותו יום שהם תרמו עצים, גם לדורות, כשכבר היה שירות בעם ישראל, והיה מספיק עצים, היו משתמשים דווקא עם העצים של הצאצאים של אותה משפחה, ואותו יום שהם היו תורמים את העצים, היה יום חג אצלהם. אז בני סנאב בן בנימין, החג שלהם היה בעשרה באב, נקבע היום של החג שלהם, יום אחרי תשעה באב. אז הוא אומר, פעם אחת חל תשעה באב להיות בשבת, אז לא יכולים לצום בשבת את תשעה באב, זה נדחה ליום ראשון. יום ראשון זה עשרה באב, זה החג שלנו. אז מה עשינו? תחינו לאחר השבת והתעננו בו. כמו כל עם ישראל, דחינו גם אנחנו את הצום של תשעה באב ליום ראשון, עשרה באב, התעננו ביום ראשון, ולא השלמנו, אלא קצת לקראת סוף הצום, טעמנו משהו. למה לא השלמנו את הצום? פני שיום טוב שלנו היה, עשרה באב. מדייק את הגמרא, טעמה... למה הם לא השלימו די יום טוב? כי זה חל ביום טוב של בני סנה בן בנימין. אבל אם זה היה ערב יום טוב, זאת אומרת כל שנה, כשתשעה באב חל ערב היום טוב של בני סנה בן בנימין, כי הרי היום טוב שלהם זה כל פעם בעשרה באב, אז כל שנה ערב החג שלהם היה תשעה באב רגיל. הם כן היו צמים כרגיל, אף פעם הוא לא בא ואומר, כל שנה לא היינו צמים תשעה באב כי זה יוצא יום לפני היום טוב שלנו. רק בשנה שדרכו את תשעה באב לעשרה באב, אז דרכו, לא, אז הם אמנם צעמו, אבל לא השלימו. זאת אומרת, כל שנה הם כן היו משלימים, אז אפילו שזה יוצא שהם משלימים בתוך היום טוב שלהם, כי הרי תשעה באב זה ערב היום טוב. מה רואים מפה? הרי רבי אלעזר ברבי צדוק היה בדור של רבן גמליאל, והוא השלים את הצום של תשעה באב שחל בערב יום טוב. אז אם כן, כנראה, הוא גם היה משלים את הצום של תשעה באב שחל בערב שבת. אז רואים, אפילו בדורו של רבן גמליאל לא נהגו כמותו, אלא השלימו צום תשעה באב, אפילו שזה חל בערב שבת, נכנסו לשבת בתוך צום, כי לכאורה מה ההבדל בין יום טוב שלהם לבין שבת? כמו שביום טוב שלהם הם השלימו, כנראה גם בשבת הם השלימו. אמר רבינה, בטח שיש הבדל. יום טוב שלהם זה לא שבת, עם כל הכבוד. שבת זה מהתורה, זה חג הרבה יותר גדול. אז שאני יום טוב של דבריהם, שהיום טוב שלהם הוא מדרבנן. מתוך שמתענים בו שעות, הרי מה הם עשו כשחל תשעה באב ביום טוב שלהם? הם היו דוחים את הצום לגמרי? כמו שאם נאמר, אם תשעה באב חל בשבת, וכי מישהו הולך לצום שעות, מישהו הולך לצום בשבת ורק לא להשלים, אף אחד לא הולך להתחיל אפילו לצום. אלא דוחים את הצום ליום ראשון, מוצאי שבת. למה ביום טוב שלהם הם כן צמו? תענית שעות, הם רק לא השלימו. אז היום טוב שלהם הוא יותר קל. כי הרי הם מתענים בו שעות, מה פורי שעות? הם צמים כל היום, ולקראת סוף הצום הם תואמים משהו כדי לא להשלים את הצום. בגלל שזה יום טוב שלהם. אז מכיוון שהם מקלים בעניין הזה, אז הם מקלים גם שאם זה היה חל, כל שנה כשזה היה חל, את תשעה באב, ערב יום טוב שלהם, הם היו משלימים. כי מה הבעיה? כמו שאתה יכול לצום חלק מהיום, כמעט כל היום, כשתשעה באב חל ביום טוב שלהם, אז ודאי שקצת, עד צאת הכוכבים, ודאי שאי אפשר לצום קצת מהזמן הזה בערב יום טוב שלהם. אבל לכן משלימים בו ערביות. לכן משלימים את התענית שחל בערב של יום טוב שלהם, ערביות מלשון ערב. כשתשעה באב חל בערב יום טוב, הרי כל תשעה באב חל בעצם בערב יום טוב של בני סנה בן בנימין, שהיום טוב שלהם זה יום אחרי תשעה באב, אבל הם ודאי היו משלימים את הצום. למה? כיוון שזה לא יום טוב כזה חשוב. והראיה, כי כשתשעה באב חל ביום טוב עצמו, בעשרה באב, הם היו צמים כמה שעות טובות, כמעט כל היום. אז ודאי שלא יהיה להם בעיה להשלים את הצום בתחילת היום טוב. אבל בשבת, הועיל ואין מתענים בשעות. אם תשעה באב יחול בשבת, לא יצומו בשבת, אלא דוחים את הצום ליום ראשון, למוצאי שבת. ואפילו לא יצומו שעות. לא נצום בשבת עצמה עד קצת לפני סוף היום. כמו שאלה בני סנה בבנימין היו צמים ביום טוב שלהם עד סמוך לסוף היום כדי לא להשלים את התענית. אז רואים ששבת הרבה יותר חמורה מאשר היום טוב לדבריהם. ולכן גם אין משלימים בערביות. לכן בשונה מיום טוב של דבריהם של בני סנה בבנימין, שכשחל תשעה באב כל שנה ושנה, ערב היום טוב שלהם הם משלימים את הצום בתוך היום טוב שלהם עד צאת הכוכבים, זה בגלל שהיום טוב שלהם הוא קל יותר. לעומת זאת בשבת, כששבת שחל תשעה באב בערב שבת, וצמים בערב שבת, לא משלימים את הצום לתוך שבת עצמה, כי זה חמור יותר, שבת הוא חמורה יותר מאשר היום טוב של בני סנה בן בנימין, שהוא יום טוב דדבריהם, יום טוב דרבנן. אם כן, ייתכן שבדורו של רבן גמליאל, אפילו שהיו פוסקים כדעתו, שלא היו משלימים את הצום של תשעה באב שחל להיות בערב שבת, עד צאת הכוכבים. אבל ביום טוב של דבריהם, של דרבנן, יום טוב של בני סנה בבנימין, כן השלימו את הצום, כי זה יותר קל. אמר רב יוסף, לא שמיע עליה שמעת. מעולם לא שמעתי את ההלכה הזאת, שאולה אומר, הלכה כרבי יוסי, שאם תשעה באב חל, ערב שבת, משלימים את הצום, עד צאת הכוכבים. לא שמעתי את ההלכה הזאת. אמר לי אביי, שהוא היה תלמידו של רבי יוסף, אתה מרתני אלן, אתה אמרת לנו את ההלכה הזאת. נו, אז איך רבי יוסף לא זכר? אז כאן רשי מביא שרבי יוסף חלה לו עלינו ושכח את תלמודו. והיה אביי את תלמידו מזכירו. עם זה מבארים את הגמרא במסכת ראש השנה דף י"ח, שאביי ורבה, או יש גורסים רבה, שניהם היו צאצאים של אלי הכהן, שנגזר עליהם שהם חלילה לא יאריכו ימים. ומה העצה? איך בכל זאת אפשר להאריך ימים? אז אביי היה עוסק בתורה ובגמילות חסדים, אז הוא האריך ימים הרבה זמן, הרבה שנים. לעומת זאת רבה או רבה, שהיה עוסק רק בתורה ולא בגמילות חסדים, הוא האריך ימים פחות מאשר אביי. כולם שואלים איך ייתכן דבר כזה? הרי המשנה אומרת בתחילת מסכת פאה, גמילות חסדים זה דבר גדול, אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא, אבל תלמוד תורה כנגד כולם, אז איך ייתכן שמי ש... הרי באותו זמן שהבאי לכאורה התעסק בגמילות חסדים, רבה באותו זמן הרי עסק בתורה. אז למה הוא לא זכה לאריכות ימים יותר מאשר הבאי? הרי תורה היא חייך ואורך ימיך. דברים על פי דברי רשי כאן, מה היה הגמילות חסדים של הבאי? שהוא היה מזכיר לרב יוסף, רבו, את כל התורה שהוא שכח. נסתם שאר התלמידים, שרבי יוסף שכח את תלמודו, כבר לא היה להם מה לחפש אצלו. לעומת זאת, אביי התמסר בגמילות חסדים, והיה מזכיר לרבי יוסף רבו את כל השמועות שהוא למד. ככה מבארים. וזה בעצם הגמילות חסדים שהוא היה עוסק בה. הוא עסק באותו זמן שגמילות חסדים, גם בתורה וגם בגמילות חסדים. בכל אופן, אז הוא אומר לו, מה, אתה לא שמעת את השמועה הזאת? אומר אביי לרבי יוסף, שאולה פוסק כמו דבריו של רבי יוסי, שאם חל תשעה באב וערב שבת מתענים ומשלימים. אז הרי אתה בעצמך אמרת לנו את זה על השמועה, על המשנה הזאת. אין, המשנה אומרת, אין גוזרים תענית על הציבור בראשי חודשים. אתה לא אומר, טוב, צריך לצום, אז נצום בראש חודש. אין דבר כזה, ראש חודש זה לא זמן שמתחילים בו צום, כי זה יום שמח. אבל ואם התחילו סדרה של תעניות, שני, חמישי ושני וכדומה, ויוצא אחד מהימים ראש חודש, בתור המשך של התענית, אז אין מפסיקים את הסדר של התעניות, אלא צמים גם בראש חודש. ועל זה אמר רבי מאיר, שרבן גמליאל מודה שאפילו שהוא סובר אם התחילו אין מפסיקים, אבל גם אין משלימים. שאומנם צמים בראש חודש, אבל חלק מהיום, לקראת סוף היום, תואמים משהו. וכן, תשעה באב שחל בערב שבת, אומנם צמים, אבל אין משלימים, תואמים משהו. ועל זה אמרין הנלאה, אמרת לנו על המשנה הזאת, אמר רב יהודה, אמר בשם רב, זאת דברי רבי מאיר, שאמר משום רבן גמליאל, שהם מתענים בערב שבת שחל, תשעה באב שחל בערב שבת, לא משלימים. אבל חכמים אומרים, מתענה ומשלים. אז אם כן למדנו כאן שני דברים. דבר אחד למדנו לעניין ראשי חודשים, והוא הדין חנוכה ופורים, שאם קבעו צום באותו יום, אז מתענים ואין משלימים. זה רבי מאיר אומר בדעת רבן גמליאל. ודבר שני שאמר רבי מאיר בשם רבן גמליאל, שערב שבת, שתשעה באב חל להיות בערב שבת, גם כן מתענים ואין משלימים. וחכמים אומרים, משלימים. על איזה מבין שני הדברים הם אמרו? משלימים. מה אליו? הכול הוא. גם על מה שאמר רבי מאיר בשם רבן גמליאל, שמשלימים את הצום כשיש תענית שחל בראש חודש או בחנוכה או פורים, וגם מה שאמר רבן גמליאל, שמשלימים את הצום כשחל תשעה באב להיות בערב שבת. וחכמים אומרים שמשלימים את הצום. אז רואים שרב יוסף בעצמו אמר שההלכה היא מתענה ומשלים, בדיוק כמו שהוא אמר שההלכה כרבי יוסי. דוחה הגמרא לא חייב להיות. יכול להיות שמה שרב דיבר, שחכמים אומרים מתענה ומשלים, זה דווקא לחלק הראשון, על חנוכה ופורים. שרבן גמליאל סובר לא משלים. וחכמים סוברים מתענה ומשלים, אבל תשעה באב שחל בערב שבת, יכול להיות שחכמים מודים שהוא לא משלים. אחי נמי מסתברא, אפילו מסתבר ככה לומר, שההלכה נאמרה דווקא על חנוכה, פורים וראש חודש, ולא על ערב שבת, תשעה באב שחל בערב שבת. דיס על קלת החקול הוא, אם תאמר שרב פסק הלכה, שחכמים אומרים שאפילו בתשעה באב שחל בערב שבת, מתענה ומשלים, ובאי מיני רבא מרב יהודה. הרי למדנו תחילת השיעור שרבא שאל את רב יהודה, אותם תמדי חכמים, שמתענים ערב שבת, האם מותר להם להשלים את הצום או לא, ולא פשט לי. ואם רב יהודה בשם רב היה פוסק הלכה, כמו שראינו פה, שמשלימים את התענית, תשעה באב שחל בערב שבת, אז היה צריך לענות לו, שגם תענית יחיד יכול להשלים את הצום בערב שבת. להשלים את הצום גם עד צאת הכוכבים של שבת. זה שהוא לא ענה לו שאפשר, יש ראיה שהדברים של רב נאמרו, דברי חכמים שמתענה ומשלים, דווקא על ראש חודש, חנוכה, פורים, ולא על תשעה באב שחל בערב שבת. תוך הגמרא זה לא ראיה, ולתעמיך שזה שרב יהודה לא ענה לרבה, שמדבריו של רב שמתענה ומשלים, זה אומר שהוא סובר שלא מתענה ומשלים. אז אם כן, עד דרש מרזוטרא משמי דרב אונה, הלכה, מתענה כשתשעה באב חל בערב שבת ומשלים. נשאלת השאלה, רב אונה, איך הוא אומר הלכה מתענה ומשלים? והבאה מיני רבא מרב אונה, גם אחרי שהוא שאל, הוא הרי שאל גם את רב אונה וגם את רב יהודה, ושניהם לא ידעו תשובה. אז אם כן, לא פשט לי, אז איך יכול להיות שמרזוטרא דורש בשמו אם יתענה ומשלים? הרי הוא לא ידע את התשובה, אלא מה חייבים לומר? בהתחלה הוא באמת לא ידע, אלא מקמי דשמעה. כשרב אונה, לפני שהוא שמע את הפסק הלכה של רב, אז הוא אמר לרב, אני באמת לא יודע האם יתענה ומשלים בערב שבת, בערב שבת. אבל מה שמרזוטרא אומר בשם רב אונה, שמתענה ומשלים אפילו בערב שבת, זה היה לבטר דשמה, אחרי שהוא שמע מרב, שאפשר להשלים. החנם, אפשר גם להגיד, גם בדבריו של רבי יהודה. מה שבהתחלה הוא לא ענה לרב בתשובה, האם מתענה ומשלים בערב שבת, מכמה דשמה, לפני שהוא שמע שרב פוסק שאפשר, מה שהוא אמר שאפשר, זה לבטר דשמה, אחרי ששמע את דברי רב, שאפשר באמת להשלים תענית גם בצום שצמים בערב שבת. להלכה, דרש מרזוטרא משמי דרב אונה הלכה, אם חלילה חל תענית בערב שבת, מתענים ומשלימים את התענית לתוך שבת עד צאת הכוכבים. כך פוסק השולחן ערוך בסימן רמ"ט, סעיף ד'. הדרן הלך, פרק בכל מערבין. אנחנו נלך מחיל אל חיל, הפרק הרביעי, פרק מי שהוציאוהו, שעוסק גם כן בדיני תחומים, כמה מותר ללכת בשבת מחוץ לעיר, מחוץ למקום שבו אדם קנה שביטה. כמו שאנחנו יודעים, אדם ששבת בעיר, יכול ללכת בשבת בכל העיר, ומותר לפעול ללכת עד 2,000 אמה מחוץ להם. אם הוא קנה שביטה, אם הוא שבת באיזשהו מקום, לא בתוך עיר, אז כל המקום שאיפה שהוא שבת בו, כל הארבע אמות שלו מותר לו ללכת, מחוץ לארבע אמות גם כן מותר לו ללכת 2,000 אמה לכל צד. מי שהוציאו נוכרים מחוץ לתחום, בכוח, הוציאו אותו מחוץ לתחום. או שחלילה תקפה אותו רוח רעה, ורשי כותב, נכנס בו שד ונטרפה דעתו ויצא חוץ לתחום. אחר כך נשתפה, נהיה צלול. הרמב״ם כותב שזה לאו דווקא במקרה הזה, אלא כל מקרה שמאדם שלא מרצונו יצא מחוץ לתחום, בכל זאת, אין לו במקום שבו הוא כרגע נמצא מחוץ לתחום, אלא מקום ללכת 4 אמות סביבו. ולא יותר. אין בזה שום הקלה. אפילו שהוציאו אותו בכוח, יש לו רק 4 אמות, כמו בן אדם שיצא מרצונו. אבל אם החזירו לתוך התחום, החזירו אותו חזרה לתוך העיר, או לתוך התחום שלו, כאילו לא יצא. הוא יכול ללכת בכל העיר, ועוד יכול ללכת עוד 2,000 אמה בכל צד מחוץ לעיר. כאילו שלא הוציאו אותו בכלל. ואם באדם יצא מרצונו, שם מחמירים עליו קצת. אמנם אם הוא חזר לתוך התחום שלו, מותר לו ללכת בכל העיר, אם זה מקום מוקף מחיצות. יש אומרים שזה רק אם זה מקום מוקף מחיצות. אבל לצאת מחוץ לעיר, אם הוא יצא מרצונו וחזר, יעשו לו. אפילו לא בתוך 2,000 אמה. ובזה יש הבדל בין אדם שיצא מרצונו לבין אם הוציאו אותו בכוח. אם הוא יצא מרצונו והוא חזר חזרה לתוך העיר שלו באיסור, אז בתוך העיר יהיה מותר לו ללכת, יותר מ-400, אבל מחוץ לעיר יעשו לו ללכת אפילו אמה אחת. אבל אם הוציאו אותו בכוח, אז בתוך העיר כמובן יהיה לו גם מותר ללכת, אבל יהיה מותר לו גם ללכת מחוץ לתחום, מחוץ לעיר עד 2,000 אמה. אם לא החזירו אותו לתוך העיר, אלא הכניסו אותו, הוליכו לעיר אחרת שמוקפת מחיצות, או יש אומרים אפילו לא מוקפת מחיצות, או נתנו בדיר או בשר, שזה מקומות גדולים מוקפים מחיצות, בדרך כלל זה מיועד לבהמות, אחד מהם בתוך העיר, אחד מחוץ לעיר. רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה אומרים, מהלך את כולה, יכול ללכת בכל העיר או בכל המקום המוקף מחיצות, אפילו יותר מ-400, וככה באמת נפסק להלכה. רבי יהושע ורבי עקיבא אומרים, אין לו אלא 400. אבל פה כולם מודים שוודאי אסור לו לצאת תחום. אסור לו לצאת מחוץ לאותה עיר. אם הכניס אותו לעיר אחרת, אז אמנם הוא יכול ללכת בכל העיר. יש אומרים דווקא אם מוקפת מחיצות, יש כאלה אומרים אפילו אם לא מוקפת מחיצות, אבל הוא יכול ללכת בכל העיר, אבל לצאת מחוץ לעיר בתוך התחום יהיה אסור לו. כל מה שיהיה מותר זה רק אם הכניסו אותו לתוך העיר שלו בעצמו שבה הוא קנה שביטה, אז יהיה מותר לו אפילו ללכת גם מחוץ לעיר עד 2,000 אמה. רבי יהושע ורבי עקיבא אומרים, אם הכניסו אותו למקום מחיצות או לעיר אחרת, אין לו אלא 400 שסביבו והוא לא יכול ללכת בכל העיר כולה. מעשה שבאו התנאים שהזכרנו ממקום שנקרא פלנדרסין, הפליגה ספינתם בים. רש"י פה כותב מה זה הפלגה, שבאדם מפליג את עצמו מהמקום שבו הוא נמצא. הפליגה ספינתם בים, היא מתרחקת משפת הים ונכנסת לאמצעי, זה נקרא הפלגה. יש אומרים שלמה באמת כשאדם יוצא בספינה זה נקרא שהוא מפליג, זה מילה בארמית, מלשון פלגה, כי כשאדם חוצה את הים, כשבאדם נוסע בים, אז כאילו הוא חוצה את המים לשניים, כי כשהספינה עוברת, היא כאילו חוצה את המים לשניים, לכן זה נקרא הפלגה מלשון פלגה, מלשון חצי. בכל אופן, הפליגה ספינתם בים, והם יצאו בשבת מחוץ לתחום, אבל הם היו בתוך מקום מוקף מחיצות, בתוך הספינה שלהם. אז רבן גמליאל ורבי אלעזר בן עזריה הלכו את כולה, את כל הספינה, כמו שיטתם, שכשבאדם יצא מחוץ לתחום, אבל במקום מוקף מחיצות, הולך את כולה. רבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו מארבע אמות שלהם, כי הם סוברים שאפילו מקום מוקף מחיצות, ואפילו אם הוציאו אותו בעל כורחו, מותר ללכת רק בארבע אמות. וכאן המשנה כותבת שהסיבה שרבי יהושע ורבי עקיבא לא זזו ארבע אמות, בגלל שהם רצו להחמיר על עצמם. כמובן, הגמרא תסביר למה זה נקרא להחמיר על עצמם, אם לפי דעתם ככה הלכה. עוד מעשה, פעם אחת אותם תנאים הפליגו, ולא נכנסו לנמל עד שחשיכה. ועכשיו כבר כניסת שבת, הם לא יודעים האם מותר להם לצאת מהספינה, אסור להם לצאת מהספינה. אמרו לו לרבן גמליאל, שהוא היה הנשיא, מה אנו לרד? האם מותר לנו לצאת מהספינה? עכשיו נכנסה שבת, מה, נהיה פה כל השבת מתוך הספינה? האם מותר לנו ללכת לעיר? אמר להם, מותרים אתם. איך אתם מותרים? הרי הגענו פה מחוץ לתחום, לא? שכבר ראיתי מסתכל, היה לו מין שפופרת מיוחדת שהוא היה שם בעין, והוא היה יכול לפי זה לשער, האם הם מצאים כבר בתוך אלפיים אמה, בתוך העיר, שסמוכה לעיר או לא. אומר, הייתי מסתכל והיינו בתוך התחום עד שלא חשיכה. זאת אומרת, אנחנו לפני כניסת השבת, כבר היינו בתוך האלפיים אמה של העיר, לכן מותר לנו להיכנס לתוך העיר. כיוון שדיברנו במשנה על אדם שתוקפים אותו, מכריחים אותו לצאת מהעיר, הביאה גמרא ברייתא בעניין הזה. תנו רבנן, שלושה דברים מעבירים את האדם על דעתו ועל דעת קונו. ממש הוא אנוס. אלו הן עובדי כוכבים ורוח רעה שקופים אותו לעבור בעל כורחו על דעתו ועל דעת קונו. וכן דקדוקי עניות חלילה. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעשה את רצון קונינו, צריך לתת לנו עשירות מופלגת. כי אם יש חלילה ההפך מזה, אז אי אפשר לדון אדם. מה נפקא מינה, מה ש... בעל כורחו, לא בעל כורחו, נפקא מינה היא כדי למיבאי רחמי עליי הוא שלא יהיה ולא ישתלטו בנו, שנזכה שלנו עשירות כדי שנוכל לעשות את רצון קונינו. שלושה אין רואים פני גיהנום. אלו הן, אלה שחלילה יש להם דקדוקי עניות וחולי מאיים והרשות. רש"י מפרש אלה שיש לו נושים שנושים בו חובות, אבל יש מפרשים שזה הכוונה כפשוטו. תוספות בשם רבנו חננאל, שהוא משועבד לעול מלכותם של מלכויות עובדי כוכבים. אינם רואים פני גיהנום. ויש אומרים, אף מי שיש לו אישה רעה, אז לפי דעתם, גם כן אינו רואה פני גיהנום. ואידך, למה התנא הראשון, לא היש אומרים, לא מנע את אישה רעה? הסיבה אחת, שאישה רעה מצווה לגרשה. אם הוא לא מגרש אותה, אז זה אשמתו כביכול. ואידך, למה יש אומרים, סוברים שבכל זאת ניצל מדינה של גיהנם? זמנין דכתובתה מרובה ואין לו כסף לשלם לו את הכתובה. אינה מיית לבנים ממנה. יש לו בנים, הוא לא יכול להשאיר אותם ככה לבד. ולא מצי מגרש לה, הוא לא יכול לגרש אותה ככה. מה נפקא מינה? אם הוא רואה פני גיהנם, לא רואה. הרי כשנגיע לשם כבר נראה. הנפקא מינה היא לקבולה מאהבה, שיקבל את היסורים האלה מאהבה, כי הם מחפרים לו על כל העוונות. שלושה חלילה מתים כשהם מספרים, זאת אומרת הם בריאים, הם מתפקדים עד הרגע האחרון והם יכולים תוך כדי שיחה חלילה למות. ואלו הן חולי מאיים ויולדת חיה והדרוקן, אדם שרשי פה כותב שהוא חולה בכל יפה. למה נפקא מינה שמונע אותם פה התנא? למשמו שבהו זוודת, שיכינו לעצמם תכריכים. זאת אומרת, שעל ידי זה אומר עיון יעקב, הם ידעו שהם לא יודעים כמה זמן הם, תוך כמה זמן הם באים לתת דין וחשבון, אז הם יחזרו בתשובה על ידי זה. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, אמר שמואל, במשנה דיברנו לגבי אדם שיצא מחוץ לתחום בעל כורחו, אבל אדם שיצא לדעת מהתחום, עדינו בדיוק כמו אדם שיצא בעל כורחו. ואין לו במקום שלו אלא אפשרות ללכת בתוך הארבע עמות שסביבו. שואלת הגמרא, נו בוודאי, פשיטה. השתא, מי שהוציאו נוכרים בעל כורחו, אז הדינו אין לו אלא ארבע עמות. ודאי אם יצא לדעת מבעיה, ודאי שאסור לו ללכת יותר מארבע עמות. אלא הימה, החידוש של שמואל, שאחד שהנוכרים הוציאו אותו בעל כורחו, ואחרי שהוא היה מחוץ לתחום, זה שהוא יצא מחוץ לתחום היה בעל כורחו. הוא חזר לדעת לתוך התחום. אז, למרות שהוציאו אותו בעל כורחו, זה שהוא חזר מדעתו, אז גם בתוך העיר אין לו אלא ארבע עמות. בתוך התחום אין לו אלא ארבע עמות. בתוך העיר יש לו יותר מארבע עמות, כמו שכבר ביארנו, שאפילו אדם שיצא לדעת וחזר לדעת, אם הוא בתוך העיר ששם הוא שבת, בכניסת שבת הוא יכול כן ללכת בכל העיר. אבל אם הוא חזר רק לתוך התחום והוא לא נכנס לתוך העיר, אז אין לו אלא ארבע עמות. שואלת הגמרא, גם את זה אפשר לדייק מדברי המשנה. הנמי תנינה, המשנה אומרת שרק אם יחזרו נוכרים, אז נחשב כאילו לא יצא ויוכל ללכת בכל העיר, ועוד יש לו את אלפיים אמה של התחום. דווקא אם יחזרו הוא, הוא דה כאילו לא יצא, כי יחזרו אותו בעל כורחו. אבל הוציאו נוכרים והוא בעצמו חזר לדעת, ודאי שאין לו אלא 400. אלא הימה, ככה דבריו של שמואל. אדם שיצא לדעת מעצמו, והחזירו נוכרים בעל כורחו, למרות שהנוכרים החזירו אותו לתוך התחום, אין לו אלא 400. שאת הגמרא גם את זה אנחנו יכולים לדייק מדברי המשנה. הנה מתענינה, דווקא אם הוציאו והחזירו, רק אז זה נחשב כאילו לא יצא ויש לו את כל התחום של 2,000 אמה מחוץ לעיר. דווקא אם הוציאו והחזירו, הוא דה כאילו לא יצא, אבל אם יצא לדעת, אפילו אם הם החזירו, לא, יהיה אסור לו ללכת מחוץ לעיר את כל התחום. תרץ את הגמרא, יש פה בכל זאת חידוש. למה? מהו דה תימה? כשהיינו לומדים את המשנה, בלי החידוש הזה של רב נחמה בשם שמואל, היינו אומרים, אולי לצדדים קטני, מה שכתוב, שהוציאו מחוץ לתחום, יש לו רק 400. ואם החזירו, כאילו לא יצא, היינו אומרים, אולי אם רק החזירו, כבר זה נחשב כאילו לא יצא. מי שהוציאו נוכרים, וחזר לדעת, אין לו אלא 400. אם הנוכרים הוציאו אותו בעל כורחו, אז יש לו רק 400. ואם הוא חזר, גם כן יהיה לו, חזר מדעת מרצונו, גם כן אין לו אלא 400 במקום שהוא חזר. אבל מי שכבר היה בחוץ, בין אם הוציאו אותו ובין אם יצא לדעת, אבל והחזירו נוכרים. לא משנה למה, איך הוא הגיע לשם. אם החזירו נוכרים לתוך התחום, הייתי חושב שבכל מקרה כאילו לא יצא, הוא יכול ללכת בכל העיר וגם מחוץ לעיר עד התחום. כמה שמלן רב נחמה בשם שמואל, שמה שכתוב החזירו זה דווקא אם הם אלה שהוציאו והם גם אלה שהחזירו בעל כורחו, אז מותר לו ללכת את כל התחום. אבל אם הוא יצא מעצמו, אז אפילו הם החזירו אותו, מותר לו ללכת רק 400. באו מיני מרבה, נוכרים שהוציאו אדם מחוץ לתחום, אז מותר ללכת רק 400. הוא צריך לנקביו, צריך להתפנות, ואין פה מקום צנוע. מהו לצאת מ-400 כדי להיפנות במקום צנוע? אמר להם, מותר לו. הוא יכול ללכת, 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 עד שהוא מגיע למקום ששם זה צנוע, ושם להתפנות. והוא לא צריך להתפנות כאן בתוך ה-400, כי גדול כבוד הבריות שדוחת לא תעשה שבתורה. מה זה לא תעשה שבתורה? התורה מצווה עלינו לא לסור מדברי מה שאומרו לנו החכמי ישראל. אבל כבוד הבריות דוחת הלא תעשה הזה. אמרי נהרדה, היי, אי פיקח הוא, זה שנצרח לנקבה ויתרו לו לצאת מ-400, אז למה שילך לאיזשהו כיוון לחפש מקום צנוע? שכבר ילך לכיוון של תוך התחום, שילך לכיוון התחום, האלה תחומה, ואז אם הוא ייכנס, אם הוא לא ימצא שום מקום צנוע עד שהוא ייכנס כבר לתוך התחום ממש, אז כיוון דעל, אז כבר נחשב שהוא לא יצא בכלל, זה נחשב כאילו היה בתוך התחום, ואז באמת יוכל ללכת את כל העיר, ואז הוא יכול גם ללכת את כל עד מחוץ לעיר, עד 2,000 אמה, ויחשב כמו בן אדם שהיה תחת גפנו ותחת תינתו, שיכול בשבת להיות בכל העיר, ללכת מקום למקום, בצורה, הוא יהיה בן חורין, ועד כאן דף ממלף.